חי, המהדורה המרכזית. עם איתי גדסי. הערב במהדורה המרכזית. הלחימה במזרח רפיח, כשבועיים לאחר תחילת המבצע, במערכת הביטחון מעריכים כי כ-950 אלף מתושבי האזור התפנו. נותר לפרסום כי גופותיהם של ארבעה חטופים שהוחזרו לישראל בסוף השבוע האחרון חולצו ממנהרה בג'באליה. בתוואי המנהרה הותר מטען רב עוצמה שחמאס תכנן ככל הנראה לפוצץ על כוחותינו. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום בישיבת סיעת הליכוד להחלטת התובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהג להוציא צווי מעצר נגדו ונגד שר הביטחון יואב גלנט וכינה את המהלך שערורייה. גורמים במפלגה הרפובליקנית שוקלים להטיל סנקציות על בכירי בית הדין בהג בתגובה להחלטה להמליץ על צווי מעצר נגד ראש הממשלה. כמה טילי נונטט שוגרו אחר הצהריים למרחב מטולה. נזק כבד נגרם לבית ביישוב. המהדורה המרכזית, יום שני, העורכת הראשית אסתי פלט, טכנאי השידור פנחס בינדר, באולפן איתי גדסי. שוב שלום לכם וערב טוב, אנחנו עם המהדורה המרכזית לערב, שעה ראשונה, ואנחנו פותחים עם העניינים הביטחוניים שמעסיקים אותנו כל העת, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לפרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר.
שלום איתי, וכמה דברים חדשים הערב הזה מגזרת רצועת עזה. רוצה לשמוע?
כן, בואו נתחיל לדברים החדשים, מקווה שזה בשורות טובות.
כן, תמיד בשורה טובה במקרה הזה. תשמע, קודם כל צהל נמצא עכשיו בשליטה על חצי מציר פילדלפי. מי שחשב כל הזמן שאנחנו לא ברפיח, לא בשולטים על ציר פילדלפי ונברח מכך, 7 קילומטר מתוך 14 קילומטר של ציר פילדלפי נמצאים בתחום צהל, בשליטתו של צהל. 2, צהל חיסל עד עכשיו 24 מפקדי גדודים בכל רחבי רצועת הזעם. 3, מתקדמים ברפיח גם כן, הגענו כבר עד לשכונת ברזיל. לא אומר לך או לא אומר למאזינים שלנו הרבה, אבל זה קצת יותר פנימה מאשר השכונות המזרחיות, כלומר מתקדמים פנימה עם חטיבת הקומנדו ועם החטיבות הנוספות. הנקודה הבאה היא ג'באליה. עכשיו אני יכול לפרסם לציבור, הערב הזה לראשונה, שאת ארבעת הגופות מצאו בתת קרקע שהיה במחנה הפליטים של ג'באליה. צהל לא תמרן שם במרחב הזה, מגיע אליו מידע מודיעיני כזה ואחר, נכנסת חטיבת הצנחנים עם פלוגת החץ, חרדים צנחנים, מגלה את הגופות הללו מוסתרות שמה, מוסלקות שמה, המקום כולו היה מלא במטענים, שהחמאס תכנן לבצע בהם פיגוע לחיילים, ברוך השם זה לא צלח בידם, לכן יש לנו 4 נקודות מאוד משמעותיות. ביקשת עוד דברים?
רגע, אבל אני רואה כל מיני דיווחים סותרים, אתה הזכרת עכשיו את רפיח, ואת העובדה שאנחנו שולטים על חלק ניכר מהמעבר, השאלה מה קורה למטה, כי בסוף כולם יודעים שהתכלית של כל הדבר הזה, זה למנוע שוב 7 באוקטובר, ואת כל הזרמת הנשק שמגיעה ממצרים. האם התחלנו כבר לפעול בסוגיה הזאת של, אתה יודע, כל מה שקורה בתת הקרקע באזור המעבר, בציר פילדלפי?
קודם כל אתה רואה שהמצרים שותקים, למרות שיש פעילות מאוד עצימה, עם 7 קילומטר זה 50% מהמקטעים הללו. דבר שני, רוב כלי הנשק שנמצאים בידי חמאס היום, זה כלים שנצטברו ונצברו אצלהם במשך כל 18 השנים האחרונות. זה לא מהשבוע האחרון ולא מהחצי שנה האחרונה, זה דברים שיוצרו אצלהם או שברחו פנימה לפני הרבה מאוד שנים, בייחוד בתקופה שהסיסי היה, שמורסי, סליחה, היה נשיא מצרים מהאחים המוסלמים. ישנה תוכנית, עובדים עליה, המנהרות הן בהחלט דבר משמעותי, וראינו גם שלשום לצערנו שני לוחמים שנהרגו מגבעתי על אדמת רפיח כתוצאה מפיצוץ אותם מטענים בפירים של המנהרות, עובדים עליהם. להגיד לך שעכשיו יש שליטה מלאה, לא אומר את זה, אבל להגיד לך שיש לנו שליטה ב-50% מהציר הזה, זה מסר. כן. זו התקדמות, והמצרים כרגע יושבים בשקם. הערכה בצהל, מי שרוצה לדעת כמה זמן תימשך המלחמה, אז אני שואל היום את הצבא. הערכה שלהם זה יימשך חצי שנה מתחילת, עוד חצי שנה מהתקופה הזאת, כלומר פחות או יותר בסדר גודל של עוד 5 חודשים, צהל מתכוון להשתלט לחלוטין על כל רצועת עזה, ולאמר אנחנו השלמנו את החלק הזה של מיטוט.
אני חייב לשאול אותך קובי, האם לאיומים של בני גנץ, השר בני גנץ, יש משמעות מבחינת לוח הזמנים שצהל מתכונן אליו? כלומר, אם הממשלה תתפרק?
לא, לא משפיע. לא, אני שומע גם דיבורים על גדעון סער הערב וכאלה דברים אחרים. זה לא קשור. זה יותר עניין פוליטי, יותר עניין ציבורי, יותר אולי עניין שיהיה קשור במשא ומתן.
לא, אבל הצהל יכול לתמרן באופן עצמאי, כלומר, הוא קבל את הפקודה, אחר כך כבר לא רלוונטי מה קורה, איך זה, מה מבחינת?
נכון.
נכון. אוקיי, אז בוא רק מילה אחת שלך על הצפון, בוא נבין מה קורה. אנחנו רואים גם שוב ירי, אגב אני לא יודע אם ראית את הדיווחים בכלים ערביים על כך שהם מעלים מדרגה נגדנו, משגרים כטב"מים עם טילים ושגם מתרסקים אחר כך ומתפוצצים.
זה כבר היה בשבוע שעבר לאזור מטולה, שחרו כטב"ם משוכלל, שבו יש שני טילים גם, כשני הטילים האלה נורים, ואז אנשים ממהרים לטפל, יש נפגעים, או ממהרים להסתתר, ואז בא כטב"ם מנפץ ומתפוצץ עליהם. גם הערב הזה היו שני בורקנים במרחב של קריית שמונה, גם טיל נונטט שנורה לעבר השטולה, לא היו נפגעים ולא היה נזקים, אבל בכל אופן החיזבאללה סופר הערב הזה עוד 5 הרוגים מבחינתו. זה משמעותי. זה כואב לו, זה פוגע בו. אז לכן צהל עובר היום גם לחיסולים, גם לפגיעות במחבלים של החיזבאללה, מאוד משמעותי, אבל כל זה...
אבל אין תוכנית, לעומת... אין תוכנית עדיין לטפל בעניין הצפון, כן? אנחנו כרגע
נכון,
מגיבים...
אבל הם אומרים של, שהם אומרים שעד תחילת הסתיו, אנחנו נפעל גם במרחב לבנון. למה אני אומר את המרחב עד הסתיו? כי הקדמתי ואמרתי, כן. שאם בעוד 5 חודשים נסיים את עזה, אז... לפני ונפנה מבטנו צפונה.
פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר, תודה רבה, החכמנו.
תודה.
עכשיו אנחנו פונים ואומרים ערב טוב לשר החקלאות, חבר הקבינט אבי דיכטר.
שלום, ערב טוב.
ושעבר סגן ראש השב"כ, יחד איתך נרצה קודם כל להבין, אתה די מצוי בעניינים עוד לפני ולפנים לפני שהיית בפוליטיקה, ואנחנו שומעים כמובן דעות פוליטיות של בני גנץ, שמענו אותו מדבר על כך שתכליות המלחמה לא הושגו וכאלו ואחרים. האם אנחנו בכיוון הנכון בראות עיניך? איפה אנחנו אוחזים כרגע?
רק תיקון קטן, אני הייתי ראש השב"כ, עבדתי קשה בשביל זה, לא סגן.
תיקון, כן.
הייתי גם סגן, אבל אחרי זה הייתי ראש השב"כ. לעצם העניין, תראו, אני חושב שהסיפור של עזה באמת בהיבט של השגת היעדים של השמדת תשתיות הטרור הצבאיות של החמאס והג'יהאד האיסלאמי, שם זה מתקדם בצורה בהחלט משמעותית. עדיין לא השגה של כל היעד הזה, אבל הכיוון הוא נכון. האינדיקציה הכי חשובה, אתה לא רואה מחבלים של החמאס לבושים במדים כפי שהיה עד לפני חודשים אחדים. זאת אומרת, גם הם מבינים שהסיפור הזה הולך ודואך, והם עוברים לטרור רגיל, לא שהוא טרור פשוט, לא שהוא טרור קל להתמודד איתו. אנחנו לצערי גם רואים את זה בנפגעים, בהרוגים שיש לנו, והלב יוצא אל המשפחות, ובפצועים שאנחנו באמת מתפללים להחלמתם. אבל בסופו של דבר, היעד הזה, ההתקדמות היא התקדמות בהחלט טובה. היעד השני של השמדה או מיטוט היכולת השלטונית של החמאס, כאן אנחנו בבעיה. החמאס בעזה שולט גם דרך הסיוע ההומניטרי
שאנחנו בעצם מביאים לו,
וגם הוא משתלט על הסיוע, כי אנחנו לא מלווים את הסיוע מתחילת הדרך עד סופה, אלא בשלב מסוים המסעיות נכנסות פנימה והחמאס משתלט על זה בצורה כזו או אחרת, שזו הבעיה. והסיפור של מיטוט היכולת השלטונית הוא סיפור בעייתי. היעד השלישי כמובן שזה החזרת כל החטופים,
גם עדיין לא קרה.
גם, תראה, קרה, אי אפשר להקל ראש בעובדה שכמעט מחצית מהחטופים, יותר מחצית החטופים החיים, הוחסרו בעסקה הראשונה, אבל אתה צודק, 128 חטופים, כולל החטופים שהיו לפני השבעה באוקטובר, זה מספר אנשים שהדעת לא מצליחה לתפוס איך כל כך הרבה אנשים, גברים, נשים, לוחמים, חיילים, אזרחים, מבוגרים, זקנים, צעיר, פשוט קשה להקל את העובדה הזו. וזה בהחלט יעד שמחייב השגה.
אנחנו צריכים אבל לעשות יותר, כלומר לשלוט בשטח, מה בעצם אנחנו צריכים, מה התכלית שלנו שם, או שאנחנו רוצים רק לטפל?
לא, אנחנו חייבים לשנות את האסטרטגיה שלנו בעזה, אנחנו חייבים לשלוט ברצועת עזה. השליטה ברצועת עזה תאפשר לנו קודם כל להוריד את מפלס הטרור, להוריד את מפלס הטרור אל מול ישראל, אבל בעיקר להסיר את האיום של עזה מעל ישראל. אי אפשר אחרי 7 באוקטובר, אחרי האירוע הכי דרמטי והכי טראומטי והכי כואב והכי מבזה והכי הכי הכי מכל סוג שלא תרצה, שקרה לנו מאז הקמת המדינה. באמת, האיום הזה שאירוע כזה, או בכלל איום מעזה, לעבר ישראל יחזור על עצמו.
לא, אני חושב אבל כבוד השר שאין מחלוקת על זה, אבל השאלה היא מה הדרך. יש אנשים כמו בני גנץ שאומרים אנחנו רוצים, ואגב בעידוד אמריקאי מאוד מאוד אינטנסיבי, כן? אנחנו רוצים שלטון אחר בעזה, איזה, בוא נבנה משהו משולב עם הקטרים, עם הזה וזה. יש את נתניהו שהוא אומר אני בכלל לא מדבר על היום שאחרי, אבל ודאי לא הם. כלומר אם כן זה אנחנו או משהו כזה. השאלה, אולי צריך ללכת על זה לבחירות? אולי הציבור יכריע?
אני חושב שהליכה לבחירות לא פותרת את הבעיה של עזה, היא יוצרת או פותרת בעיות אצלנו, אבל היא לא פותרת את הבעיה של עזה. בעזה, כדי להגיע לדיון אפקטיבי על מי ינהל את עזה ביום שאחרי, אתה צריך להשתלט על עזה. ואנחנו חייבים להשתלט על עזה כדי לנהל את השיח ושיג הזה עם ארצות הברית או עם מדינות ערביות אחרות מעמדה של כוח.
נכון.
אנחנו לא יכולים לנהל את המסע ומתן הזה מעמדה של חולשה, מעמדה שבה החמאס שולט בעזה, אומנם לא שלטון
אבל ממה שאתה חושב, כמה אנחנו
אבל שלטון בעייתי מאוד מבחינת
כמה אנחנו קרובים באמת לשלוט בעזה? שלטון ביטחוני, שלטון אפקטיבי.
אנחנו לא קרובים, אנחנו גם, זה גם לא, זה גם כרגע לא מוגדר כיעד. ולכן הבעיה שאפילו הדרג הצבאי, הביטחוני, לא קיבלו הנחיה מדרג מדיני להשתלט על עזה. כפי שאמרתי, היעדים שנקבעו היו יעדים שונים קצת.
כן.
שלא מביאים שליטה בעזה. השליטה, לשליטה יש משמעות, והשליטה בעזה תהיה עבורנו מנוף חזק משמעותי, גם להסרת האיום וגם לניהול מסע ומתן אפקטיבי אל היום שאחרי.
אז בוא נדבר רגע על הצפון, ודאי אתה מי כמוך יודע כשר חקלאות, התושבים לא נמצאים, הרבה מאוד חקלאים שנמצאים שם, שהם היחידים שעוד נשארים שם, אבל הם מסתכנים בכל רגע שהם נמצאים שם, ואנחנו רואים שחיזבאללה מעלה את הרף, הוא בעצמו מול מדינת ישראל. האם אתה חושב שאנחנו צריכים לנקוט שם באיזושהי פעולה קצת יותר, אולי יותר עוצמתית, אולי עדיין לא הגענו לשלב הזה?
אין ספק שמה שקורה בצפון, שהתחיל ביוזמה של החיזבאללה בעקבות המלחמה שלנו בעזה אחרי השבעה באוקטובר, יצר קושי אמיתי. קודם כל, הדאגה שלנו לחיי תושבים בצפון היא זו שחייבה לקבל החלטה לפנות תושבים בתחום מסוים, מיישובים מסוימים, כדי לצמצם למינימום את הפגיעה בתושבים. קשה, דבר שהוא מתסכל, לנתק אנשים מבתיהם במשך חודשים, לנתק תלמידים מהלימודים, משגרת החיים, ללא ספק דבר קשה מאוד, אבל הרבה יותר קשה, הרבה יותר כואב, ובעיקר בלתי הפיך, לסכן אנשים שאתה עלול חס וחלילה לגרום לפגיעה בהם, על זה לא נסלח לעצמנו. ולכן המהלך הזה של פינוי נועד קודם כל להבטיח את שלומם של האנשים. כמובן שהנושא של פיצוי על הפסדים בכל תחום, כולל בחקלאות, הוא הליך משלים. אבל העובדה שהחיזבאללה עולה מדרגה, כי התגובות שלנו עולות מדרגה, והתגובות שלנו עולות מדרגה, כי החיזבאללה מעלה מדרגה, בסופו של דבר אתה רוצה להגיע למצב שבלבנון, או שתהיה הרתעה שתביא אותם להתמקם רחוק ממקום שהם יכולים להוות איום ישיר על תושבים בצפון. החקלאות בדרום שהייתה בהתחלה מושבתת לגמרי בעקבות 7 באוקטובר והמלחמה שהתחילה בעזה, לאט לאט חוזרת בהיקפים גדולים, הייתי אומר אפילו גדולים משחשבנו כמשרד החקלאות, גדולים משהם חשבו החקלאים. באמת תהליך מאוד מאוד מעניין. צריך לזכור שחלק מהחקלאים שמה נרצחו, חלק מהחקלאים נחטפו, חלק מהחקלאים נפצעו, חלק מהחקלאים איבדו את קרובי משפחתם, פונו, ואף על פי כן אנחנו רואים שהחקלאות שמה חוזרת, לא במלוא את תפוקתה, אבל חוזרת. בצפון, אתה צודק.
מה הדרך לדעתך להתמודד עם הצפון? האם צריך לפעול בדרכים דיפלומטיות, או שכרגע אין לנו ברירה, כי כל עוד לא נסיים בעזה, אז בעצם נשאר באותה סיטואציה?
אתה קודם כל בלבנון מול החיזבאללה, מול יעדים של החיזבאללה, בעיקר חיזבאללה, לא רק, לצערי יש שם עוד קבוצות בלבנון שפועלות נגדנו, גם מלבנון, גם מסוריה, אבל הפעולות מולן, מול הקבוצות האלה, הן פעולות חזקות מאוד, פוגעות מאוד, גם בתשתיות של חמאס, גם בנפגעים. צריך להבין שהחיזבאללה בלבנון כבר עם מעל 300 הרוגים, זה מטריף את הארגון הזה שלא חשב שזה יהיה מניין ההרוגים שלו בהתקדשות עם ישראל, אבל אנחנו מסתכלים על עצמנו, ואנחנו שואלים את עצמנו איך מחזירים את הצפון לשגרה בטוחה. לא מספיק לחזור לשגרה, אלא לשגרה בטוחה. האם יהיה אפשר להביא את זה בהליך מדיני, על ידי יצירת הרתעה? האם זה יחייב הליך צבאי? את זה נצטרך לדון בקבינט ולקבל החלטות.
כן, אבל אתה יודע, לפי איך שזה נראה, הקבינט, לא יודע, משהו, אתה חושב שהכל מתנהל עם אסטרטגיה? כלומר, יש משהו שהוא עקבי מההתחלה עד הסוף, או שמתנהלים לפי מה שקורה כרגע? וגם כמובן לפי ההתפתחויות הפוליטיות, צריך לזכור.
א', הקבינט הוא גוף פוליטי, הוא מורכב עם מפתח פוליטי, וכך, גם החוק אגב מחייב קבינט על פי מפתח פוליטי שלא יהיה גדול ממחצית מניינם של השרים בממשלה. הקבינט הזה הוא קטן יותר, יש בתוכו או מתוכו קבינט מלחמה מצומצם יותר שעוסק ביומיום. הקבינט באמת בצמתים שהיה צריך לקבל החלטה משמעותית, קיבל החלטה משמעותית, ואני חושב שהחלטות משמעותיות. אני לא יכול לומר שכל העבודה של הקבינט, כל הדיונים הם כולם אפקטיביים מהרגע הראשון ועד הרגע האחרון, לצערי לא, אבל זה מחירה של, הייתי אומר, של התנהלות קואליציונית, שיש לה מחירים. אבל זה לא מה שפוגם ופוגע בדירקטיבות שהקבינט נותן לדרג הביטחוני, בעיקר לצהל בהקשרים האלה.
אומר חבר הקבינט, חבר קבינט המלחמה בני גנץ, ודאי שמעת את הדברים שלו, הוא תוקף את נתניהו בצורה מאוד מאוד חריפה, הוא אומר שנתניהו מסכן את הלוחמים, אני לא חושב צריך לחזור על כל הדברים, אני אומר איך ששמעת, האם הוא מדבר דברים, אתה יודע, שנטו כדי להשיג מטרה פוליטית והם לא נכונים, או שיכול להיות שבאמת יש איזושהי בעיה שהוא רואה אותה ומזהה אותה בקבינט המלחמה?
אני חושב שמי שאין לו מה לומר בקבינט, מכנס מסיבות עיתונאים ומתיח האשמות באמת מנותקות מהמציאות שאני מכיר. אני חבר בקבינט הזה מתחילתו, נוכח בכל הישיבות. אני חושב שלטפול אשמה כזו על ראש הממשלה מנותק מהמציאות שאני מכיר.
כן. טוב, בוא נדבר קצת על מה שקורה בבית הדין בהאג. אנחנו רואים את הבקשה לצווי מעצר ואת העובדה שהם שמים בשורה אחת, התובע לפחות, בשורה אחת את נתניהו יחד עם רבי מרצחים. ארצות הברית, לדעתך, עושה מספיק על מנת למנוע מהם לפעול כך? הרי זה גוף פוליטי בסופו של דבר?
ההחלטה או מה שמתבשל כההחלטה, הוא אולי אחד הדברים האומללים ביותר, הדבר הכי קרוב אליו שאני יכול לחשוב עליו בשעות אלה, זה ההחלטה האומללה של האום בזמנו על הגדרת הציונות כגזענות. זה פשוט ירידה מהפסים הכי נורמטיביים שאני מכיר, בכלל להשוות טובחים, רוצחים, אנשים שעומדים מאחורי פיגועי מתאבדים, כמו מוחמד דף, יחיא סנוואר, שרצחו מאות, אם לא אלפים, של ישראלים לאורך השנים. בכלל לדבר בנשימה אחת עליהם ועל מנהיגים בישראל, ללא קשר אם זה ראש ממשלה או אחרים, זה פשוט צריך להיות עם ראש מעוות, עם נטייה אנטישמית במלוא מובן המילה. אבל כשאני מסתכל על ההתנהלות של בית הדין הזה, בכלל תהליכים שבאירועים אחרים, במדינות אחרות, לוקח להם שנתיים להבשיל, פה הם מבשילים בתוך שבוע עד 10 ימים. שאתה יכול לומר בכל רם, אין שם לא לב פתוח, לא נפש חפצה, כן. יש שם אנטישמיות לשמה.
ההלכה, אסב שונא ליעקב, כבר ראינו. טוב, אני חייב לשאול אותך עוד שאלה פוליטית ככה, אחרי שדיברנו גם על גנץ. גלנט, ככה אנחנו רואים קצת עושה כאבי ראש לנתניהו. סביב חוק הגיוס, סביב נושאים נוספים. אתה חושב שייתכן ונראה אותך מחליף אותו בקרוב? כבר דיברו עליך בפעם הקודמת, פשוט לכן אני שואל.
אני שר חקלאות במשרה מלאה, חבר קבינט במשרה מלאה, ממלא אותי תוכן, יואב גלנט הוא שר הביטחון במשרה מלאה, וכל הספקולציות אני משאיר לאחרים.
כן. לא, אתה חושב אבל שהממשלה הזאת תמשיך להחזיק תאריך ימים? גם בשינויים כאלה ואחרים, גם אם גנץ יצא, אבל בסוף יש לכם 64 גם בלעדיו.
הממשלה למגינת ליבם של חלק מהאנשים מהמפלגות האחרות עומדת, לא בלי חריקות, אבל עומדת, לא בלי מחלוקות, אבל ממשיכה. אני יודע שזה קשה לאחרים לראות שהממשלה הזו כבר מכהנת שנה וחצי בתפקידה. מזכיר לך שהיו כאלה שניבאו לה חודשים אחדים, אז כדאי כבר לקנות כובע חדש, כי את הכובע הישן הם כבר אכלו.
כן. יש כאלה שלא מוכנים, אנחנו רואים אותם גם בהפגנות, לא מוכנים לקבל את תוצאות הבחירות, אבל בסדר, שימתינו. שר החקלאות, חבר הקבינט, ראש השב"כ לשעבר, אבי דיכטר, אני מאוד מודה לך.
תודה, בשורות טובות.
תודה רבה. הפסקת פרסומות, מיד שווים.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לפרשנים. עורך הדין אבי בלום וההיסטוריון הפוליטי יעקב ריבלין. שלום לשניכם. ערב טוב, ערב מצוין. אנחנו נדבר על פתיחת מושב הכנסת אתמול, למעשה היום בפועל, והאם הממשלה הזאת בכלל יכולה לשרוד בכל הבלגן שהיא חובה סביב המלחמות הפוליטיות והמלחמות הביטחוניות. נתחיל איתך יעקב, חוק הגיוס על הפרק, גנץ פורש מהממשלה ואולי גדעון סער נכנס, מה צפוי לנו?
תראה, כל אלה נושאים שאנחנו מדברים עליהם כבר בערך חצי שנה, אבל בוא נפתח במה שקרה היום, ויש לו השלכות פוליטיות בהחלט לא מבוטלות, ואני מתכוון להחלטת התובע בהג להציע לצווי מעצר נגד נתניהו וגלנט. מבחינתו של נתניהו, במישור האישי זה בעיה, במישור הפוליטי זה זכייה בפייס, מדוע? כי ברגע שהאומות העולם מתחדים נגד ישראל, זה בית הדין בהג, למשהו כל כך אבסורדי, כמו להשוות את נתניהו וגלנט לסינואר ועניה, אז זה מחייב התלקטות תמיד, ואנחנו באמת רואים שאפילו מלאך רע ועל כוחו יאמן, אמן, תראו את התגובות של גנץ ושל לפיד, כולם מבינים, זה מלכד יותר לא רק את הקואליציה, אלא גם מקשה על האופוזיציה, ובחינתו של נתניהו, יחד עם האירוע המשמח אתמול של נפילת המסוק של ראיסי, זה פתיחה בהחלט לא רעה למושב הקיץ, חרף כל הדברים שהזכרת, חרף כל הבעיות שאנחנו יודעים, חוק הגיוס, הניסיונות להפיל את הממשלה תוך 10 שבועות, כדי שיוכלו כן. להגיע לבחירות.
ובוא נגיד יעקב
ש... אבל אני זה התחלה טובה.
לא, אבי, השאלה זה נגיד, האם חוץ ממס...
בוא נגיד שכנף ציון לא ממריא לשום מקום, הפעם האחרונה שהוא ימריא הייתה, כשהייתה את המתקפה האיראנית כדי שלא יפגעו בו, אז נתניהו גם כך ומתכוון לטוס לשום מקום, ומהרמה הפוליטית, הידיעה הזאת עשה לו טוב, ואפשר לעבור לנושא הגיוס.
אבי, השאלה, כאן. רגע, לפני שנעבור לגיוס, השאלה היא חוץ ממס שפתיים של גנץ, כמו שהזכיר יעקב, האם יש בזה משהו ממשי, האם הרי הממשלה של נתניהו רק מתפרקת, ולא הולכת לקראת משהו...
היא לא מתפרקת.
מה זה מתפרקת? בפועל...
חלקים ממנה,
כן. לא, בפועל בני גנץ הוא סוס טרויאני בתוך הממשלה הזאת, זאת אומרת, מבחינת מבנה הלכידות הפנימית הוא רק גרם נזק לנתניהו. אני לא מדבר מבחינת הלגיטימציה בעולם מול האמריקאים, זה עוד נושא שצריך לפתוח ולשאול האם הוא עוזר או עזר לנו או מזיק לנו. והאם הוא נציג הממשל בממשלת ישראל או נציג ממשלת ישראל בממשל. אבל מהבחינה הזאת, תראה, כך למשל את גלנט, הוא הרי לא מתכוון לפרוש. עד עכשיו הוא נאחז בבני גנץ, עכשיו הוא יהיה כל בודד. והוא לא יוכל להיות עם אותה עוצמה כמו שהוא היה עד עכשיו. מבחינת הלכידות הפנימית מול גוש הימין, זה רק מחזק אותו, אגב.
כל הסיפור הזה של הגיוס, אני חושב שהוא, אפשר לומר, הוא די מאחורינו ברמה הזאת, שכנראה יהיה רוב להצעה הזאת שנתניהו שם על השולחן בשבוע שעבר. זאת אומרת, מכאן לא תבוא הנפילה של הממשלה. ואם צריך, כל מה שצריך זה לשרוד את הכמה שבועות האלה של מושב הקיץ, אז...
קרוב לחודשיים, אני חושב.
בוא נגיד שרוב הסיכוי... כן, יעקב, בבקשה.
רגע, רק משהו טכני, י"ז בתמוז, ואני רוצה להגיד דבר אחד, אתה שאלת איתי, האם זה מחליש את הממשלה או מחזק אותה, תראו, בממשלה, בכנסת הממשלה מאוד מאוד חזקה, חרף הקרחצן, סמוטריץ' ובן גביר והחרדים, אף אחד לא רוצה לעזוב אותה, אבל מה תוכנית האם של שיקמה ברסלר, משה רדמן, אהוד גופות צפות בירקון ברק ואהוד אולמרט. התוכנית שלהם זה הייתה בעצם לחולל פה מה שנקרא את המרד הערבי.
לרדמן יש עוד תוכניות. לרדמן יש עוד תוכניות.
נכון, אבל מה המקרו של כל הדברים? להביא למרד, הם מאמינים שהפגנות הרחוב יפילו את הממשלה כמו שהפילו את מובארק וכמו שהפילו את נשיא טוניסיה והכל זה. מי שקורא את האתרים שאתה יודע בדיוק המטרה. עכשיו, ברגע שמגיעה החלטה כזאת כמו של האג, וברק שהמלחמה עוד מחריפה בכל החזיתות, העם לא יצא לרחובות, אז ייצאו המפגינים הקבועים, ייצאו עוד כמה אלפים. אבל אין פה את הזעם הקדוש, יש פה את המאות אלפים שהסתערו על הבסטיליה וינסו להפיל אותה. זה הזווית ההסתכלות שלי, אבי.
אני יצאתי היום מתל אביב לירושלים, לא ראיתי כזאת מחאה רפה כמו המחאה הזאת, בקושי עוברים, בקושי עוברת איזושהי שיירה שמנסה לחסום בצד. וגם בירושלים, בעוטף הכנסת, באחת ההפגנות הכי מדודלות שיש, הציבור לא מצביע ברגליו עם המחאה הזאת, כי כשהוא רואה את הדמויות של שקמה ברסלר, לפחות חצי מאלה שתמכו במחאה נגד הרפורמה המשפטית בשנה שעברה, היום הם חושבים שהיא חלק מהתופעה הזאת שהביאה אותנו לשבעה באוקטובר, לפחות חלק, אני לא אומר שזה החלק המרכזי, ואתה רואה שהציבור לא תומך.
הזכרתם את חוק הגיוס, אנחנו רואים שאתמול חברי הכנסת מדגל התורה לפחות נפגשים עם ראש הממשלה, החוק הזה יעבור? כלומר, זה יגיע לקריאה ראשונה, ירד לדיון לוועדה, או שיקימו איזושהי ועדה?
יש פה תאות טכנית. החוק הזה לא צריך להגיע לקריאה ראשונה, כי הוא כבר עבר בקריאה ראשונה, בממשלת בנט לפיד, כשמי שהגיש אותו...
החלת הרציפות היא בעצם חוסכת גם את הקריאה הראשונה?
כן, כן.
בוודאי, זה כל העניין. אז מה שצריך זה הליך אחד, שוועדת הכנסת תתכנס ותחליט להניח אותו על השולחן, אז היא יעבור לוועדה, ואני שומע שיש כבר קטטות בדגל התורה, באגודה מי יחד.
מי יחד, כמובן, כן.
כן, והוועדה הזאת תדון ותדון ולא תגיע לשום החלטה, בינתיים תהיה תשובה לבג"ץ, ובינתיים, כמו שאבי אמר, יעברו 10 השבועות הקריטיים, נגיע לפגרת הכנסת, ואחר כך נובמבר, ואז הכל פתוח.
אוקיי, האם גדעון סער יצטרף לחזק את הממשלת נתניהו? האם אתם חושבים שהדבר הזה מתקרב אלינו, או שנתניהו יישאר עם 64 אצבעות במושב הקרוב?
קשה לי לראות את גדעון סער מצטרף אחרי כל מה שהוא עבר, אבל אנחנו כבר למדנו שבפוליטיקה הכל אפשרי. אני קשה לי לראות שהוא יצטרף, בדיוק כשגנץ יוצא, והוא הרי יודע שנתניהו בסיבוב הראשון האפשרי יתקע אותו. בוא נגיד שמרבית הסיכויים שגם את המושב הזה, הממשלה תסיים עם 64 אצבעות, שהם בעצם 63, כי גלנט אי אפשר לקחת בחשבון.
כשבעצם לא מקבלים גם את דרישותיו של גנץ, נכון? שזה הדרישות האמריקאיות למעשה.
האמריקאים
לא
מתעסקים
בחוק
הגיוס. זה ברור, אבל אני אגיד דבר אחד, מי שיקבע אם גדעון סער יצטרף או לא, יהיה ידידינו במרכאות חסן נסראללה, וזה אומר שאם המצב בצפון יחריף, אנחנו נגיע למלחמה של ממש, גדעון סער מרים טלפון לנתניהו ואומר לו, אם אתה קורא לי אני בא. עכשיו אם גנץ יפרוש, כפי שאנחנו כולנו מראים שהוא מכין את הקרקע, אז גדעון סער כן יהיה בפנינו. זאת אומרת, יש כאן נסיבות שלא בשליטתנו. אתה מדבר איתי היום, יום שני, אנחנו לא יודעים מה יהיה ביום שני הבא, לכן לקבוע מסברות ולהגיד, גדעון סער יצטרף או לא יצטרף, יכול להיות גם התפתחויות צבאיות, אבל לא צריך שצהל ינחל איזושהי הצלחה, יצליח לנתק את ציר פילדלפיה, אני חושב שאנחנו לא רחוקים מזה. אז אולי גם זה גם כן לא יפרוש, אבל זה לא פוליטיקה רגילה, זה פוליטיקה תחת אש תותחים, אנחנו לא יודעים מה קורה מחר.
כן.
אגב, גדעון סער זה פספוס גדול, כשאמרו לנתניהו, תשאיר אותו בלי תנאים, כי גנץ הרי ממילא יפרוש, תן לו להרגיש חלק מהימין, להרגיש שלא עושים עליו סיבוב, ואחר כך אתה תראה שהוא כבר יביע תמיכה בחוק הגיוס ודברים אחרים, וזה באמת אחד הפספוסים הגדולים. אם איווט זה כנראה היה נועד לכישלון, אבל עם גדעון סער בהחלט היה אפשר למשוך, ולחולן כאן איזשהו מפנה, וכאן זה פספוס גדול של נתניהו, גם בגלל ההתעקשות של סמוטריץ' שלא הסכים שהוא ייכנס לקבינט המלחמה.
כן, גם אם היו מצרפים את ליברמן לקבינט המלחמה, הוא היה מצטרף, אבל אתה יודע.
זה חלק מסדרת.
אבל ליברמן זה היה מצטרף על מנת לפרוש.
וגדעון סער, מה הוא חובב נתניהו פתאום? שינה את אורו?
לא, אבל אתה רואה שהוא מבין שבשמאל כבר לא יהיה לו מקום, והדרך היחידה שלו היא לחזור לימין. כל מי שניתח את זה הבין שזו גם הייתה הסיבה שהוא פרש מבני גנץ. הוא לא פרש על מנת ללכת לאופוזיציה, הוא פרש על מנת להישאר בממשלה, הוא אמר את זה כמעט מפורשות. הציב תנאי שהיה אפשר לעמוד בו, וחבל שלא קיבלו אותו.
אגב, מי שרוצה לראות רמז, יותר מרמז זה דבר, שיראה אותו היום. יש אימון בממשלה על רקע חוק הגיוס. מי לא מצביע? גדעון סער. למה הוא לא מצביע? בגלל החלטת התובע בהאג. ללמדך שהכל תלוי אירועים חיצוניים.
בקיצור, הכל פוליטי, חברים, הפרשנים, עורך הדין אבי בלום, ההיסטוריון הפוליטי יעקב ריבלין, אני מאוד מודה לשניכם. ערב טוב.
ערב טוב.
הפסקת פרסומות מיד שבוע.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב למנכ"ל משרד לשירותי הדת, יהודה וידן.
שלום וערב טוב.
מצוין, יחד איתך נרצה לדבר כמובן, איך לא, על הילולת רבי שמעון בר יוחאי, אבל הפעם אנחנו לא חוגגים אותה במירון, אלא בעצם יש כמה הילולות, גם בשמעון הצדיק, וגם הילולת ענק של רבי מאיר בעל הנס, נכון?
נכון.
אז יחד איתך, בואו ניכנס ככה לעניינים, איך אתם שאמונים בעצם על הדבר הזה, תסביר לנו מה אתם מתכננים לעם ישראל.
אז קודם כל מתחילים עם הילולת רבי מאיר בעל הנס שתארך מחר בלילה כמצוות אנשים מלומדה, אבל הפעם זה יהיה לאחר החלטת ממשלה שמגיעה, שמטילה את זה על המשרד שלנו. וכמובן המשרד תקצב את זה בסכום מאוד מכובד, עם שיפורים במקום, יחד עם העמותה של רבי מאיר בעל הנס, יחד עם כל הגורמים. אנחנו נעשה הילולה באמת ברובע מדרת מלך, כי צפויים להגיע אנשים, אלפים של אנשים, גם מהסיבה שכנראה בגלל שלא יהיה את ההילולה הגדולה במירון שבוע הבא, אז אנשים כבר יבואו לטבריה להילולת רבי מאיר, ככה צפוי גם על פי ערכות המשטרה וגם על פי מה שאנחנו מקבלים. זה יהיה אירוע שימשך ממחר בלילה.
מה הציבור צריך לדעת לקראת ההילולה מחר?
שבעצם אין עלייה עם האוטו לאר עצמו, אבל יהיה בחניון, אם זה בחוף גיא ואם זה בחניון צמח, יהיו שם לשרת את המכוניות, ויהיו שם שאטלים שלוקחים אותם עד האר, מעלים אותם ממש עד הכניסה. יש מתחיל עם תהלוכה מתוך העיר, תהלוכת עם ספר תורה, ולאחר מכן יהיה מסע הדלקה מרכזי, ואחרי זה לאורך כל הערב ועד למחרת בערב היא תימשך ההילולה, שאמוני בית ישראל מוזמנים. המקום עבר מתיחת פנים באמת באמת רצינית גם על ידי העמותה, גם אנחנו סייעדו בנושא הזה, המקום נראה אחרת לגמרי, מכל מי שמכיר את המקום יבוא לשם מחר, יראה מקום חדש לגמרי.
אז הנה, אז כולם מוזמנים קודם כל להילולת רבי מאיר.
ודאי, כל עם ישראל מוזמן שלבוא, ובעזרת השם אנחנו מתואמים הכל יחד עם כל
אני רק רוצה להרגיע בדיוק זה, אני רציתי להרגיע את המאזינים, בעצם כמובן. אומרים למירון זה מסוכן, יש חיזבאללה בדיוק.
לטבריה אין שום מגבלות בטיחות, ברוך השם, זה מקום בטוח, מקום מסודר, והציבור מוזמן, ואנחנו עובדים על פי כל כללי הבטיחות של המשטרה, עם תוכניות מסודרות, ואין מה לדאוג בנושא הזה. וכמובן שהשנה, כיוון שלצערנו, איך שזה נראה נכון לעכשיו, ההר יהיה סגור במירון שבוע הבא, אמנם ברוך השם יהיו שם מספר הדלקות מצומצם של, אני מבין, של מספר אנשים, של מניין אנשים של בהדלקה, יהיו גם מניין אנשים שהתפללו שם במקום כל הזמן, אז ככה שהמקום לא יהיה מה שנקרא בודד, אבל עדיין לא יהיה תהדלקה גדולה במירון, אבל כדאי הוא רבי שמעון שבכל מקום שאנחנו נהיה איתו, הוא יהיה איתנו גם כן. אז גם המשרד לשירותי דת יחד עם בסיוע של משרד האוצר יוצא במה שנקרא במסיבות הדלקה המוניות בכל הארץ, אירועי ל"ג בעומר בכל הארץ, מהצפון ועד הדרום, עם זמרים, עם מש ברוב המדרת מלך, כדי שהציבור לא יצטרך
איך נוכל להתעדכן על כל האירועים
הללו? אז בכל עיר יש לה את ההופעות שלה, וזה מפורסם בכל מקום, וזה מהצפון, מצפת ועד מערת המכפלה, ובירושלים בשמעון הצדיק.
אז בעצם אתה אומר, אם אין את הר מירון, אז בכל עיר ועיר, בכל ריכוז, יש שם את ההדלקה.
נכון, אם זה בירושלים, אני יכול לומר שבשמעון הצדיק, כאן זה יעשה ביחד עם משרד למסורת, יחד עם מרכז הארצי למקומות קדושים בשמעון הצדיק, אנחנו צופים שיהיו שם עשרות אלפים, ובשאר המקומות בארץ, אם זה בני ברק, ואם זה בכל מקום באשדוד, בכל מקום יהיו המון הדלקות מקומיות, וזה אנחנו תקצבנו את זה בלמעלה מ-250 נקודות הדלקה ברחבי הארץ, חלקם גדולים מאוד, חלקם פחות
250
גדולים.
250 נקודות ברחבי הארץ? וואה, ומה תעשו שנה הבאה?
בעזרת השם.
לא, אתה יודע, אחרי שהתחלתם, אתה לא יכול לבוא ולהגיד אנחנו...
המשיח יבוא ויהיה תחיית המתים, אנחנו נהוג עם רבי שמעון בחי.
כן. טוב, נקווה שיהיה גם את ה-250 וגם את ההילולה הענקית במירון, ואולי אפילו לך תדע, אולי עוד לפני ל"ג בעומר הספיקו להגיע לאיזה שהם הבנות עם חיזבאללה או משהו כזה. זה לפחות אנחנו מקווים.
בעזרת השם.
יהודה אבידן, מנכ"ל המשרד לשירותי דת, אני מאוד מודה לך, תודה.
תודה רבה וכל טוב.
ערב טוב. טוב, אנחנו רוצים גם לדבר על הנשיא האיראני שנהרג בהתרסקות המסוק, ובנושא הזה אנחנו רוצים לומר ערב טוב לרני אמרני. רני, איתנו?
כן.
או, עכשיו אני שומע אותך, כן. מנהל רדיו פרסית, מומחה לאיראן, שלום לך, ערב טוב.
שלום לכם, ערב טוב.
אנחנו רואים אחרי שעות ארוכות של אי-וודאות, זה עכשיו רשמי, מה זה עכשיו? כבר בשעות הלילה ראינו, לפנות בוקר. מה המשמעות מבחינה איראנית לעובדה שהנשיא, ואפילו שמעתי שמדברים עליו בתור המחליף של המנהיג העליון, אולי בעתיד, כך תוכנן, העובדה שהוא נהרג ויחד איתו עוד כמה בכירים. מה אומרים באיראן?
קודם כל, אני יכול להגיד שאיראנים בשוק או בהלם. גם עם תומכי המשטר וגם אופוזיציה איראני שפשוט בהלם של שמחה, והוא כל כך חגג ממותו של, על מותו של נשיא ראיסי. תשמע, זה בכל זאת היה נשיא שגם לא היה כזה אהוב, הוא היה תליין מטהרן, שהעם לא כל כך אהב אותו, אז לכן מותו זה הביא גם שמחה.
כן. האם המוות שלו, יש כאלה שחושדים באיראן שיש גורם אחר שעומד מאחורי הסיפור הזה, ולא בדיוק איזו תאונה תמימה?
תשמע, יש הרבה סיבות לקונספירציה בגלל מותו. נגיד, דוגמה, שלושה מסוקים, אפים, שניים מגיעים לאדם, ואחד במקרה, אחד מתרסק, אולי תקלה טכנית, במקרה על המקום הסוף להתרסק, היה נשיא רוהני ובכירים כאלה כמו שר החוץ האיראני,
כן.
אמיר עבדולאיאן וכל זה. זאת אומרת, זה כבר מעשר חשד של למה דווקא בין שלושה מסוקים המסוק הזה צריך להיות תקלה ואיפול. זה כבר מעורר חשד. אבל גם אם אנחנו מסתכלים, יש בכמה כיוונים. כמובן האיראנים אף פעם לא יאשימו את ישראל על דבר כזה, כי זה השפלה איראנית שמדינה אחרת הפילה להם את הנשיא ואת שר החוץ. כמובן, גם אם ירצו, לא ישימו את ישראל. אם אנחנו מסתכלים על מאבקים הפנימיים האיראנים, כמו שאמרת, הנשיא ראיסי, הוא גם היה מומד להחליף את חמינאי, המנהיג העליון. מנהיג העליון זה הכוח, זאת אומרת, זה הכוח העליון על איראן ושליטה על כל איראן. אז תומכים המנהיג העליון רוצים שבנו של מנהיג העליון חמינאי, מושתבה חמינאי, יהיה המנהיג הבא. ומועמדים אחרים זה קצת בעיה. לפני כמה שנים היה אקפר השמי רסטנג'ני, נשיא לשעבר, שהוא היה גם כל הזמן רצו, הרבה תמכו בו ורצו שהוא יהיה מנהיג במקום חמינאי. ולפני כמה שנים, באופן מפתיע, הוא תובע בבריכה בקאנטרי קלאב, גם תאונה. אתה יודע, זה גם תאונה, יכול להיות שהיו,
כן, רצף של תאונות יכול להיות, גורם.
אז רצף של תאונות, בדיוק, רצף של תאונות כאלה מוזרות. דווקא על מועמדים של מועמדים שיש להם את היכולת להיות, להחליף את מנהיג חמינאי.
לא, אבל תיקח אותנו קומה אחת למעלה. מה זה אומר? תפרשן לנו את זה. אז מה זה אומר? שיכול להיות שמישהו לא רוצה שאנשים מסוימים יהיו מנהיגים עליונים, אלא רק מי שהוא רוצה?
הקונספירציה הפנימית האיראנית אומרת שיכול להיות מאבקי כוח על שלטון האיראן, זה מה שיפיל את חמני. פעם מישהו, זה יפיל אצלך, את המאבקים הפנימיים, זה מה שגרם ל... להתרסקות הזאת.
עכשיו, ואם אנחנו... כן.
פעם שאלו אותי שאחד הדברים, איך משטר יכולה ליפול, אני תמיד אמרתי שאחרי שחמני ימות, היורשים ילחמו אחד עם השני, וזה יפיל את המשטר מבפנים. עכשיו, מה קורה? הם מורידים ומחסלים בעצם את היורשים הבאים שישאירו רק אחד, רק בנו של חמני, ואז לא יהיה מלחמות. זאת אומרת, גם אחרי חמני, הבן שלו יהיה מנהיג העליון, והכל יהיה בסדר, ואז המשטר לא ייפול. זאת אומרת, זה גם, אם זה קונספירציה הזאת נכונה, זה כדי שהמשטר יסרוד. כן. אז הם כמובן...
רגע, אבל אם אנחנו רגע שמים מורידים. את הקונספירציות בצד, מה קורה בפועל? כלומר, מה התהליך עכשיו אחרי שהנשיא, יש בחירות, אני מבין, נכון?
כן, כמובן, אחרי שנשיא, או ברגע שהיום, היום כבר הייתה ישיבה, ובאופן רשמי, המנהיג העליון מינה את סגנו של הנשיא חתמי, את מוחמד מוחבר, שהוא הסגנו של נשיא רייסי, אז הוא מינה אותו כבר להיות נשיא בפועל, עד הבחירות, שזה עוד 50 ימים.
ומי קובע מי המועמדים? בעצם מי המועמד ה...
עכשיו זהו, אנחנו באיראן לא כזה דמוקרטיה, לא כל אחד יכול להיות מועמד להיות נשיא, אז כמובן המועמדים הם מועמדים שנבחרים אחרי שעומדים בקריטריונים, בתנאים מסוימים, שהמועצת השורא השיעית האיראנית, המאג'לס, הם אלה שכמובן בוחרים אותם. האנשים שסומנו להיות מחליף, זה אחד מהם, זה קאלי באף, אחד שמאוד מאוד רצה להיות נשיא, והוא לא זכה בבחירות הקודמות, אז או ש בקיצור כולם הם קיצוניים, אני לא תחשוב אחד מתון יותר,
לא עבדה
זה הם 50 גוונים של שחור, כולם קיצוניים. אחמדינג'אד רוצה עוד פעם להתמודד.
טוב, אנחנו נשאר לנו רק לומר בעבוד רשעים רינה, ואנחנו יושבים, אתה יודע, ומסתכלים על ההצגה הזאת. רני אמרני, מנהל רדיו פרסית, מומחה לאיראן, אני מאוד מודה לך.
בכיף.
תודה, ערב טוב. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן במהדורה המרכזית. אני רוצה להודות לצוות שלנו, העורכת הראשית אסתי פלד, טכנאי השידור פנחס בינדר, המפיק שלנו יצחק חן. אנחנו נהיה כאן בשעה הבאה יחד איתכם עם עוד נושאים שעל סדר היום.
שדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי,
כל חי תמיד איתי. המהדורה המרכזית עם איתי גדסי. מיד נשוב.